טוב, אנחנו ממש ככה ערב יום ירושלים. היום ראיתי דיון, עכשיו לאמנו תחנון, כי זה ערב יום ירושלים. יש דעות שכך אמרו אליי בשם הרב ציודה קוק זצ"ל, עוד שאני לא זוכר, שבכל הימים האלה, כפיו, כפזיין, כפחת, שזה היה ניסי מלחמת ששת הימים, בעיקר שלושה ימים הראשונים, לא נאמר אז תחנון. אני רק יכול להגיד בזיכרונות של ילד, או גבריאל אולי גם זוכר, יותר צעיר. זה היה פשוט נס שלא נתפס בשום צורה. אני הייתי אז בן פחות מגיל 10, אבל אני עוד זוכר את הפחד שהיה לקראת ששת הימים. קורא לזה ימי המתנה. היו שלושה שבועות, מלמחרת יום העצמאות, עד שהתחילה המלחמה. אנחנו מדברים שמדינת ישראל קיימת 19 שנה, ממש מדינה צעירה, הצבא לא משהו, מדינה מאוד מאוד קטנה, יהודה ושומרון זה אצלם, ממש, כמעט כל המדינה הייתה ספר, כל מקום היה מרחק לא גדול, והמצרים מדרום והסורים מצפון ברמת הגולן קרבו כוחות, היו גם עיראקים ברקע וסודנים כל מיני, והם תכננו פשוט חלילה. לקטוש את מדינת ישראל, אני זוכר שדיברו על זה שטולקרים זה האצלם. מטולקרים עד חדרה זה כלום. זה מרחק ניסייה של כמה טנקים ירדנים, פשוט לחצות את מדינת ישראל לשתיים. לנתק את אילת, צפונית לאילת, לצאת מגבון מצרים, לעבור על כיוון הערבה וירדן, אילת מנותקת. וזה היה ממש מפחיד, ואני בתור ילד שיחקנו בחפרו שוחות בבית ספר שלמדתי, הסביר לנו שהשוחות זה אם יורים חיל המצרים, חיל האוויר המצרי, אז אפשר להסתתר שם. כשהתבגרתי הבנתי שזה היה בתי קברות המוניים. פשוט אמרו, יהיה עשרות, מאות אלפי הרוגים, צריך להכין בורות. זה ממש, זה היה כל המומחי הביטחון למיניהם, היה ממש פחד לא נורמלי. ובסייעת דשמיא הייתה גבורת רוח שמדינת ישראל החליטה לא לחכות שהם יתקפו אלא לעשות מה שנקרא בשון הצבאית, התקפה נגד מקדימה, והפתענו אותם, וממש נמוגו כל יש וכנען, ברחו, תוך שלושה ימים לכבוש את כל סיני, מגבון מצרים של היום, באמצעי תחבורה, נגמשים והטנקים של פעם, רק לנסוע בחולות סיני, זה לוקח שלושה ימים, בלי קשר למלחמה. ולעלות לרמת הגולן, כשכל הסורים מלמעלה, שנים לפני כן יורים, על היישובים למטה, וירדן הצטרפה למלחמה, כל יהודה ושומרון, שכם, טולקרם, ג'נין, כל המקומות שאנחנו מפחדים להתקרב, גם כן תוך יומיים שלושה, עזה, כל עזה כבשו תוך יום ויומיים, זה פשוט דבר לא נתפס. אז אחרי השיעור, אתם קיבלתי מהטלפון של הקבוצה של הישיבה, דברים שכותב הרב עובדיה יוסף בסיוון תשכ"ז, על הניסים ועל הנפלאות, שקרו, אחרי זה הודענו על כניסה להר הבית, מדי שהשיעור כללי קצת היום על דרשת הר הבית היום, אבל שווה לראות את הדברים שכותב הרב עובדיה יוסף, שחי אז וחי את הדברים, חי כמובן, אבל חי את הדברים בצורה משמעותית, איזה הכרה גדולה בנס וחסדי הקדוש ברוך הוא. לכן, יום ירושלים זה יום שפשוט וברור שצריך להודות, לומר עליהן, אני גדלתי בבני ברק בילדותי, עם יום עצמאות היה להם קצת ספקות, כי זה המדינה והחילונים והציונים. יום ירושלים, זה היה ברור. זה היה ברור שזה יום הודעה. הרב עובדיה יוסף, שהזכרתי דנים להגיד הלל ביום עצמאות, אז הוא אומר שאפשר להגיד הלל בסוף התפילה בגלל הפסק. ואחת הטענות במהלך הדיון, הוא אומר, לכאורה ב-ABR לא קרה כלום. בסדר, בן גורן הכריז על הקמת המדינה, יופי, אבל אנס, אם אנחנו מחפשים... רשת הגמרא במגילה, מחפשים נס הצלה, אז דווקא אז פרצה מלחמת השחרור. אז זה כאלה שאמרו, אולי לעשות את השמחה, התעודה של יום עצמאות, ביום סיום מלחמת השחרור, שהיה זה הסכמה, והערבים נכנעו בעצם. אבל ב-ABR לא קרה נס. לעומת זאת, לכאורה, יש תשובה על זה, אבל לעומת זאת, בכ"ח אייר, ביום הזה, פשוט ניסים לא נתפסים ממש, מעטים נגד רבים. את ירושלים בכלל תכננו, לא היה תוכניות איך להיכנס, והיו גם הרבה שכוחות שלא ממש ידעו איך לבוא, גבעת התחמושת, לא ידעו מה קורה שם. פשוט ניסים לא נתפסים. אז מבחינה הנחתית שדנים, אז נדע גם היום, יש רבנים, לא יודע איך להגדיר אותם, זה לא משנה, שביום עצמות הם נמנעים מלומר עליהן, אבל ביום ירושלים זה ברור. ברור שאומרים, כי זה ממש נס הצלה ממוות לחיים, ושחרור ירושלים, יהודה ושומרון, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז שאלתי להזכיר את גמרא מסכת מגילה, שגם לגבי מחת ששת הימים היא מאוד מאוד פשוטה, כי יש לא מעט טענות, וגם ביום עצמות קצת דיברנו על זה, שבסדר, היה נס גדול, הקמת המדינה, מחת ששת הימים, אבל לכם יש קרה בשמחת תורה, אנחנו כרגע בלחימה, אז לא בטוח, כן, אדם יצא מבית חולים, חושב שהוא כבר בריא, עשה סעודת הודיה, אחר כך התברר שיש גרורות ויש תקלות, אז הוא מתחיל לשאול את עצמו, אולי שמחתי מוקדם מדי, אולי. הטענות האלה נשמעות וצריך לדון בהן, אבל הגמרא אומר דברים מאוד מאוד ברורים, בהשוואה של יציאת מצרים ומגילת אסתר. יש גמרא ידועה במסכת מגילה דף י' ד', הגמרא אומרת כך, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פיחתו ולא תיאורו על מה שכתוב בתורה. כן, כתוב בתורה, לא תוסיף על הדבר שנמצא בידכם, ולא תגרו ממנו. יש איסור ואל תוסיף. אסור לנו לבדות חגים ולהמציא תקנות, כן, תקנות. כתוב בהרבה ספרים, ביניהם בנפש החיים, שעד חתימת התלמוד, הדרך שהיו תקנות בית היבט, מנהגי דיני תקופת ספירת העומר שהמתגלחים לא מסתפרים, יש פעם ושם תקנות. מחתימת התלמוד והלאה, אין תקנות, לא מכירים, ודאי לא לכלל ישראל. היו כל מיני קהילות פרטיות שתקנו עליהם ועל זרה ומשפחות, אדם תמיד אוכל, בתקנה לכלל ישראל לא היה. ופה הגמרא אומרת שאפילו התקנה של פורים במגילת אסתר, שזה ממש בסוף תקופת הנבואה, זה גם לא, כי הנביאים בעצמם, אבל לפני כן, בית ראשון, לא פיחתו ולא הוסיפו כלום. חוץ ממקרא מגילה. מקרא מגילה זה היה חריג, שממש תקופת הסוד, תקופת הנביאים, יש דעות שמרדכי זה מלאכי, תקנו את מקרא מגילה. שאלת הגמרא, מה ידרוש? זה קושיה, זה לא שאלה. מאיפה? ואז הגמרא עונה, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי ישר מן כוחה, קל וחומר, כולנו יודעים. נדגים למדרות שהתורה נדרשת בהם, אחד מהם זה קל וחומר. קל וחומר זה כלי שיכול לחדש. כלומר, כשהגמרא אומרת שהנביאים והנביאות לא עשו משהו חדש, אבל קל וחומר זה דבר שהתורה כתבה אותו, בתור נדגים למדרות שהתורה נדרשת בהם. זה מאפשר לכל אחד מאיתנו, ודאי ודאי לחזל, להפעיל להיגיון של קל וחומר, ואם התורה אמרה לעשות א', אז קל וחומר בבית, שאני גם אעשה את זה. כן, מה קל וחומר? ומה מעבדות לחירות, אמרין הנשירה, כן, ביציאת מצרים, עם ישראל יכל להישאר במצרים ולהיות עבדים. ואנחנו מעלילים, שבחים, אומרים הלל בפסח, על יציאה מעבדות לחירות, ממיתה לחיים, לא כל שכן. אז קל וחומר בנס אסתר, שממש היינו בסכנת כליה, ובנס, ונהפוכו וניצאנו ונלחמנו, ודאי שצריך לומר להודות, להלל, אל פורים. והשעת הגמרא, יחי, הלל, נמי נעימה. בסדר, אם אתה עומד קל וחומר, יש לנו קל וחומר דוי לבעיה מיינדין להיות כנידון, אתה מעביר את מה שהיה במקור, שזה פסח, למה שאתה לומד שזה פורים, אז למה לא אומרים הלל בפורים? שלושה תירוצים ידועים. אחד, לפי שאין אומרים הלל, הנס שבחוץ על הארץ. כן, כל הסיפור של המגילה היה בפרס, לא אומרים הלל הנסים בחוץ הארץ. תירוץ שני, רב נחמן אמר קריאתה, זו הללה. הנה חינם יצריך לומר הלל, אבל אנחנו קוראים את המגילה. המגילה זה בעצם הלל. ומירי פה כותב, זה ידוע שאם אדם אין לו אפשרות לקרוא מגילה, אין לו מגילה או משהו, שיגיד הלל. כי קריאתה זו הללה, אותו דבר. תירוץ שלישי, רב אמר, עקתי עבדי אחשוורוש ענן. כלומר, נשת פורים נכון, זה ממוות לחיים, אבל יום אחרי ניסי פורים, הכל היה כרגיל. היינו עדיין בעבדות של אחשוורוש, בית שני עוד לא ממש נבנה, היינו הרבה שנים בגלות, גם כשבית שני נבנה זה היה בחסות פרסים, יוונים, רומים, ולכן לא אומרים הלל, אלא אומרים קריאת מגילה, בהכרה של מצב שהקעתי עבדי אחשוורוש ענן. ופה כותב רב יצחק ניסים, עוד הרבה כתבו, אם מדברים על יום עצמאות ועוד יותר על יום ירושלים, שלושת התירוצים אומרים כן אומר הלל. התירוץ הראשון אומר, לא אומרים הלל, אני אשב בחוץ לארץ, אנחנו אומרים על יום עצמאות, יום ירושלים, זה כל העניין, זה ארץ ישראל. זה התירוץ הראשון שאמרנו שלא אומרים הלל בחוץ לארץ. תירוץ שני, קריאתה, זה הילולה, שמקום הלל אתה קורא את המגילה, אז אין לנו מגילה, ומאלה אנחנו אומרים הלל, ולפי המאירי יש אפשרות לומר הלל בפורים, זה ודאי עכשיו. והתירוץ השלישי, הקעתי עבדי אחשוורוש שנן, ברוך השם, הקמת המדינה ו... מחיית ששת הימים זה רק חיזק את זה, אנחנו לא עבדי אחשוורוש, ולכן לפי כל מה שהגמרא אומרת, אנחנו לא ממציאים ולא מתקנים תקנות, אלא מפעילים את הכלל שנקרא קל וחומר, וברגע שהתורה ניתנה את הכלי הזה שנקרא קל וחומר, זה דבר שעומדים מסברה, אנחנו צריך להיזהר, קל וחומר רית לפרחה, ולא עונשים מן הדין, אבל זה גם פשוט. וכמו שאמרתי, גם כל אחד מאיתנו, אדם שקורא לו נס, אז הוא אומר, איפה כתוב שאני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לומר נשמת כור חיים, ברכי נפשי, סעודת הודיה, ברך הגומל אם זה שייך, איפה זה כתוב? זה לא כתוב, כי התורה לא דיברה על תאונת דרכים שחלילה קרתה למישהו והוא ניצל, אבל יש היגיון, אם אנחנו אומרים על יציאת מצרים ועל פורים, היגיון אומר שגם תגיד, אולי זה לא קל וחום, שגם תגיד על הדבר הזה והזה, זה כל מה שהתורה רוצה מאיתנו, כל המצוות שאדם מודה לקדוש ברוך הוא וירא אותו ואוהב אותו, כל המצוות התמידיות דבקות, זה השכל שלנו. קדוש ברוך הוא אומר כל אחד מאיתנו, תפעיל את החוץ מה שיש בתפילה, החלק הכתוב, תפעיל את ההיגיון שלך ותגיד תודה, תייחל את הבורא, תאמין בו, תפתח בו. מתי אני מפעיל את מידת הביטחון? לא כתוב בספרים, זה אצלך. כי התורה נתנה לך כלי שנקרא שכל ישר, השכל הישר אומר להודות, לפתוח, לייחד, להאמין, במצבים שנקרים לפניך. אז אכן, יש את יום העצמאות, ואכן את יום ירושלים, זה לא המצאה. זה קל וחומר מדברים שאנחנו יודעים שהם קיימים. יש ראשונים, הריטב"א אומר שגם חנוכה, זה אותו תהליך. גם בחנוכה הייתה השמדה, הייתה גזרה, וניצלנו, אמנם הצלה רוחנית, אז מאותה סיבה אומרים הלל בחנוכה. הגמרא לא שואלת, מה דרוש? על חנוכה, חנוכה זה אחרי פורים. כי הבנו, אם יש קל וחומר מפסח לפורים, אז גם לחנוכה, וגם ליום עצמאות, וגם ליום ירושלים. טוב, זו נקודה, אני חושב שמאוד חשובה, למרות, כמו שמעתי, הצרות שיש לנו היום, אבל כולנו כבר מבינים שהצרות שיש לנו היום, זה כמו שקוראים לזה מלחמת העצמאות השנייה, זה בא לברר את הזהות שלנו, זה מאפשר לנו ללחם ברע, בצורה מאוד משמעותית, וכשיש מלחמה בעולם, מתעורר כוח משיח, זה לא סתם איזו תאונה חליל השכרתה בשמחת תורה, יש פה מהלך חילוקי שהוא קשה, כואב, אבל כולנו מרגישים את ההתקדמות שעם ישראל ברוך השם מתקדם כדוצאה מהדבר הזה. אני רוצה בשנותכן לעבור לפסקה, כן, באותו הקשר, תראו אחרי בטלפונים, תדריש כותב הרב עדי יוסף, שאנחנו מכירים את התנועה שלו ואת השיטה שלו, דברים מאוד מאוד מפורשים על החובה להודות להלל לשבח, את הקדוש ברוך הוא, אז בין אם הוא היה אומר להגיד הלל, אחרי תפילת עמידה או בסוף התפילה, זה לא משנה, להודות חייבים, זה אי אפשר אחרת. טוב, יש לכם פסקה פה מעין היה, במה שהגמרא אומרת לך על הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת ונצח ועוד, אז גמרא לומדת מכל דבר, יציאת מצרים וכו', ואז היא אומרת, והנצח זו ירושלים, והעוד, זה בית המקדש. אז פה הרב עומד על הביטוי של נצח, שנייה של ניצחון, שזה לא מה שאנחנו עושים היום, ברוך השם, ולעומת הביטוי הוד, שהגמרא מייחסת את הניצחון לירושלים, ואת ההוד לבית המקדש. אני אקרא אומר את הדברים. אומר הרב ככה, תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, ביותה ממולאה בעוז מלכותם. באופן הרואה להם להתעלות, כפי ערכם, בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. חודים שמופיע בגמרא ברמב"ם, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז על ראש של המלך ולבנות את בית הבחירה. התכונה שלנו צריכה להיות מילה כמלכות, כפי ערכנו, עם גדול, קדוש, יש לו מלכות, יש לו מדינה. כשהם לעצמם, כן, האיחוד במלכות והקמת המדינה בהקשר הזה, זה האיחוד שלנו, זה השמירה, המציאות הזאת שנקראת עם ישראל, שמוגדת תחת מלך, תחת מלכות. המלוכה, העוז הלאומי, וקושם ירושלים, ששם ישבו כיסוד לבית דוד. כן, ירושלים זה ביטוי של השלטון, מוסדות השלטון של המלוכה של בית דוד. החוסן הלאומי הישראלי, פגש, אפשר להגיד גם פוגש, בדרכו מכשולים רבים. ועוד הוא עלול לפגוש. כן, הרב קארז ידע, אני זוכר שרב ציודה אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, אז אמרו לרב, זהו, זה חבלי משיח. אמרו לתלמידים, יש עוד. אנחנו עוד עלולים עוד לפגוש מכשולים רבים. ואת כולם מנצח, גם זה ברור לנו שאנחנו מנצחים, בעוז השם, ויעמוד החוסן הלאומי של ישראל לנצח. כלומר, הסיפור שנקרא ירושלים, ומלכות ישראל, דינה להילחם. להילחם, יש מכשולים, וצריך לנצח, אנחנו עושים את זה כבר הרבה הרבה שנים, ועשינו את זה מלחמה. את ירושלים כבשו במלחמה, כובשים, נכבוש, נלחם, על כל המציאות שלנו, כל המלכות שלנו, יש לנו אויבים פיזיים, אויבים מרחוק, אבל צריך תמיד לנצח. טוב, שיש הדברים האלה ברורים וידועים, שיש לנו את הכוח ויכולת לנצח בעוז השם. עכשיו אני רוצה פה להדגיש דבר שנראה לי אני יודעתי, דווקא שעה שאנחנו עסוקים בחלק הראשון של הפסקה, בקיום שלנו, דיברנו פה בתחילת המלחמה על הביטוי מלחמת אין ברירה, שהמנהיגים שאנו אומרים זה מלחמת אין ברירה, לא רצינו, תקפו אותנו לשמחת תורה, אז אנחנו נלחמים. אז למדנו פסקה של הרב ציודה זצ"ל בנתיבות ישראל, שהכותרת שלה, ובחרנו בחיים, בחירה, והכותרת משנה לנוסחת האין ברירה בגאולתם של ישראל. הרב ציודה כתב את זה בתש"ט, תש"י, אחרי מלחמת השחרור, שנכפתה עלינו, כן, בן גוריון הכריז על המדינה, הייתה תוכנית החלוקה של האום, לכאורה הירדנים יהיו פה, הערבים פה, אנחנו שם, מה רוצים איתנו? והם פתחו מלחמה, מלחמת אין ברירה, ואז זכינו לכבוש את רמלה, את יפו, במקומות שבזכות המלחמה. אז הרב ציודה קודם שם שהאין ברירה זה בעצם הבחירה, הבחירה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא רוצה, בהקשר של ששת הימים, שנכבוש, שניישב את ירושלים, את יהודה ושומרון, אז רמת הגולן, אז הוא נותן לנו אין ברירה, כי לא רצינו את מלחמת ששת הימים, זה נכפה לנו לגמרי. הסורים והמצרים העבירו כוחות מול הגבול. נאלצנו להילחם כדי להתקיים, ובחרנו בחיים. זכות זה הגענו למקומות האלה. אז הדבר הזה הוא חלק מהמציאות הישראלית. עם ישראל נלחם, כמובן, עד שבעזרת השם יבוא גואל צדק. עכשיו אני רוצה פה להדגיש, כמו שאמרתי, דווקא בזמן המלחמה, שלא נחשוב שהיעד שלנו זה לנצח, וירכבי על במות הארץ, להחריט את כל האויבים, שזה ודאי יהוד מאוד מאוד חשוב, זו מטרה חשובה, ובזה ברגע שנהיה חזקים והמלכות שלנו תתבסס בעוז השם, ובא לציון גואל, זו, נגמר הסיפור. יש לנו עוד משימה מאוד מאוד חשובה, שהיא השלב הבא. נבדל מזורמי הרב, הוא רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם. כמו שאנחנו כולנו מאמינים שננצח, אנחנו גם מאמינים במשפט הזה, אמרנו את זה עכשיו בעלינו לשבח, הכירו ועדו כל יושבי תבל, כן אחד אחד כל ברך, באים מוי השם אחד ושמו אחד. עכשיו לא רק שהקדוש ברוך הוא לכל העולם, אלא זה רוח השם על ישראל, כן, חזון אחרית הימים. לכו ונלכה אל השם, כי מציון תצא תורה, שזה דורש את השלב הראשון, שעם ישראל יהיה חזק, תהיה לו מלכות, אבל אור לגויים, על זה אנחנו מדברים. בואו, באותו רוח השם על ישראל שעתיד להיות העולם, אין נמצא התכונה של הפגישה התפשט בכוחו. פגישה התפשט בכוחו זה ניצחון, זה מלחמה. מלחמה, יש פגישה, יש אימות בין אומות העולם, אנחנו בעזרת השם מנצחים, קידוש שם שם שמיים, כוח משיח. ברגע שאתה מדבר על רוח השם, זה בכלל לא הולך בהתנגשות, זה לא הולך בפגישה, זה לא עובד ככה. לא זאת הדרך שבה הוא התפשט הפוך. כשאתה נמצא בניגוד, באימות, אתה מתבצר בעמדה שלך, כן, חייל ובצדק. כשנחלנו עכשיו בעזה, הוא לא אומר רגע, אבל סופם של העזתים לחזור מתשובה, ולכן שרצון לנוח, ולעלות אל הרשם, אז אלא לא, אולי נחוס על החמאסניקים, ממש לא, אתה עכשיו בפגישה, בהתנגדות, אתה צריך להילחם בכל הכוח ולעשות את כל מה שמוטל עליך. אבל בשלב הבא, לאור עולם, זה לא הולך, למה? אומר הרב, כי לא נצטבנו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם, לעמים לא ידעו. אנחנו לא ג'יהאד ולא מיסיון, אנחנו רוצים לקרוא בשם השם לעמים לא ידעו, אם זה הולך על ידי חרב ומלחמה, זה לא הדרך. קדוש ברוך הוא לא ציווה ולא רוצה, זה גם לא יצליח. אתה לא יכול בכוח לכפות ולהכריח את כל אומות העולם לקרוא בשם השם. זה לא עובד. המוסלמים חושבים זה הולך, אפילו אצלם זה לא הולך. כי אם, אז מה כן? איך החמאסניקים יכירו בשם השם? איך כל העולם, הסינים, האמריקאים, כולם יכירו בשם השם, כולל האויבים שלנו? אומר הרב, כאשר יגדל שם ישראל, שזה אנחנו, בפנים, לעמים, ועמים רבים יראו את ההוד, כן, ההוד זה בית המקדש, והתפארת, הקדושה, ושלום העמים, הנמשך, מאות דעות נשכבות כאלה אצלנו, שבהם רפודה, קדושתן של ישראל, בלא פגישה, לא מלחמה, פשוט תראו את האור הגדול, שנקרא עם ישראל, ובלא התגברות, לא רוצים להתגבר עליהם, רוצים שיחיו בטוב, אומת העולם, בשלב שזה יקרה, ירוצו לבקש את שם השם אלוקי ישראל. יש הרבה ביטויים גם בחז"ל, במדרש רבה, על פרשת במדבר, שעל מתן תורה, שאם אומות ישראל, אם אומות העולם, יודעים מה התורה עושה להם, ומה המשכן עושה להם, הם היו בונים אותו ומצפים אותו באין סוף דברים. זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שיהיה. שהגויים ירוצו אחרינו, בקש את השם אלוקי ישראל. כרגע זה לא קורה, כי אנחנו עכשיו בשלב הקודם של הנצח, זו ירושלים, לבסס את המלכות ואת הניצחון. אבל זה לא יעבור לשלב הבא. השלב הבא של, שזה הייעוד שלנו, שיקירו וידעו, שנהיה אור לגויים, זה לא הולך בשום חרב, בשום מלחמה, בלא פגישה, בלא התגברות, אלא מתוך האור המיוחד שלנו, ההוד, שנסוך על פנינו, על עם ישראל, הם ירוצו, לבקש את השם אלוקי ישראל. אם כן אומר הרב, נחשב דברים מאוד פשוטים וברורים ואקטואליים, בית המקדש מקום האורה, לא ירושלים מקום המלכות, בעבר לכותל המערבי, בהר הבית ובפנים, לא בנצח יתגבר, לא בורת ניצוח, המורה התגברות של פגישה על התנגדות, כי אם בהוד, הנתון עליו על בית המקדש, ברוח החן והקדושה, ואז מה יקרה? לפניו יכרעו איים, ועמים רבים יבקשו בני השם בהר ציון, על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם. יש להם הכרה פנימית, וזה מה שאנחנו מחכים, שזה יקרה ביוזמתם, ברצונם, מתוך זה שהם יראו את ההוד שנסוך על בית המקדש. שזה אורך פעולת ההוד, כעוד מלכות, נתון מלך רב צדק ואביר חוכמה, שמהווה ברומות נפש, ירוצו הכל, להיכנס תחת רגלו. מלך שהוא כל הזמן קופט נתינה ומעני, שמכניס אותם לבתי כלא וכו', הוא לא, אין שם אהבה, אין רוממות, אף אחד לא רוצה להיכנס תחת רגלו, זה הכל בכפייה. אז כל בכל מיני את המקדש, אנחנו באמת רוצים שיקירו וידעו כל יש ותבל, זה לא הולך בכוח, לא במלחמה, לא בניצוח, אלא בעוד שלנו, שבית המקדש, שנתון על אומות העולם. אז זה אולי השלב הבא, כי אנחנו גם מחצי שתמיד מדברים על שחרור יהודה ושומרון מחבל עזה בניצוח. אמנם הכותרת של ניצחון ששת הימים זה היה הר הבית בידינו, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל, ופה אני רוצה להגיד משפט שמי שלא מכיר שרב צבי יהודה קוק זצ"ל אמר, ויש כאלה שאומרים שאם הוא היה חי חוזר בו, אבל אי אפשר. קודם כל כוחות צה"ל הגיעו להר הבית, נכנסו דרך שער האריות, נכנסו להר הבית ורצו לכותל. עכשיו, כל מי שקצת לומד תנ"ך יודע שער הבית זה המקום הקדוש ביותר. הכותל, אולי ההורים שלהם סיפרו שיש שם איזו סמטה מסכנה כזאת ששם יהודים התפללו, אבל הר הבית זה המקום. הם פשוט חצו את הר הבית והגיעו לכותל. ונכון, היה מות הגור הר הבית בידינו, וימים ספורים אחרי שכבשו את הכותל ואת ירושלים, משה דיין, שהיה שר הביטחון, הלך לווקף ששלט על הר הבית, נתן להם מה שיקרא את מפתחות הר הבית. ואז בא לרב ציודה אז, אמרו לו, הרב, גבלד, מה קורה פה? הר הבית הוא מקום הקדוש ביותר לעם ישראל, נותן את המפתחות לווקף. אנחנו יודעים מה קורה היום שם, זה נורא ביום, חילול השם. אז רב ציודה אמר משפט ידוע, יש שכל של בעלי בתים. משה דיין היה בעל הבית, הוא לא תמיד חכם, ממש לא. יש לו שכל. מה משה דיין הרגיש? זה לא הזמן. זה לא הזמן לבוא, אחר כך משה דיין גם במערת המכפלה, על הרב גורן שהוא לא מוכן שיש שם דגל ישראל, והרב גורן לא ויתר לו. כאמת, חברון זה כבר יותר שייך לירושלים, לנצח, זה לא הר הבית. ורב ציודה בעצם אמר, וככה הנחה אותנו לאורך עשרות שנים, ודברים כתובים וידועים, שאנחנו לא נלחמים על הר הבית, כרגע זה לא המדרגה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו בעזרת השם נהיה שם, אבל כמו שרב פה אומר, בהוד, בעוצמה, לא בכוח, לא בניצחון. האפשרות היחידה היום להוציא את הווקף מהר הבית זה להילחם. אפשר להביא יסמניקים, להילחם, ואז יהיה אינתיפאדה, ואני לא יודע מה, לא עושים מפחיד אותנו. אבל לא, אין מצב שאתה בא להר הבית היום ואומר, מוסלמים יקרים, יש לנו קדושה, יש לנו אור, יש לנו תורה, יש לנו שלום. כן, בטח, סליחה, לפניו יחרוצים, ואויבה ואפר ילחכו. זה לא המצב כרגע, אז אומר הרב ציודה ותלמידיו, סטופ. אנחנו מגיעים לכותל ליצרים, ופה אנחנו, כמו שפעם הרב וינר אמר, בהר הבית אנחנו נטורי קרתא. מה נטורי קרתא אומרים? יבוא משמיים, אל תעשה כלום, אל תעלה למדינה, אל תקים מדינה, אז זה לא, כי הם לא קוראו את הנצח לירושלים. את ירושלים מנצחים, נלחמים, מלכות, עוז, מלך, שלוש מצוות ניצבו ישראל. אומרת להם מלך ולהילחם, בעמלק. אבל השלב הבא, השלישי, שהרב אומר שהוא אי אפשר דלק שלבים, חייבים, עד שאין מלכות, ואחד נוזר עמלק, אין הר הבית, אין בית המקדש, נעצרים. השלב הזה, זה לא הניצחון, זה לא הכוח, אלא ההוד שנטוע על עם ישראל בבית המקדש, שיגרון בזה שהווק נגיד, סליחה, טעיתי, אני מפנה, אני משנה את תפיסתי, כל הזמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים, אבל צריך סבלנות, כמו שאמר לנו תמיד מורי ורבי, מרדכי שטיינברג זצ"ל, מיליון שנה יש לך, בסדר, אל תדאג, עוד מיליון שנה זה יהיה פחות. אנחנו עובדים בסבלנות, רבנו שלם, שם עמד פסקה באורות, זה יהיה, כל מה שמוכן לנו יהיה, הר הבית יהיה לגמרי בידינו, בית המקדש ייבנה, זה לא השלב, אנחנו בשלב של הנצח, נצח זה ירושלים, וכמובן במקביל לבנות את ההוד הפנימי, את הקדושה, את ההוד, את האור, שיגרום לגויים לרוץ ולרצות את הדברים האלה. ולכן, לפי, כמו שאתם יודעים, תפיסתם של הרבה הרבה רבנים, זה לא הוויכוח ההלכתי כמו שמנסים לצייר אותו, יש כאלה שתוקפים את מי שעולה להר הבית, שעובר איסורי כרת, ממש לא, מי שנכנס כרגע להר הבית, מאוד מאוד מקפידים על תבילה, באזור שער הבית, שם יש נקרא מחנה לוויה, שתמיהם איתי מותר להיכנס שם, לעזרות, אף אחד לא נכנס, זה לא העניין, הוויכוח הוא לא הוויכוח הלכתי, כי יש טענה, שאם יהודים יסתובבו חופשי בהר הבית, אז גם ייכנסו למקומות האסורים, אבל לפחות מי שנכנס היום להר הבית, הנושא הלכתי זה לא הנושא, הם בודקים את עצמם והם מתרחקים, הם לוקחים סיכונים ויסורי כרת. השאלה העקרונית, האם אנחנו כרגע, עם ישראל, העולם, סיימנו את השלב של הנצח, לא סיימנו, אבל אנחנו מבוססים בנצח, בניצחון, ועכשיו יש לנו כבר הוד, שזה יגרום לאומות העולם ולעם ישראל לרוץ למקום המקדש, או שצריך לעשות עבודה מקדימה ללבבות של עם ישראל, ומה שקורה בחוצות ישראל, בתחום האחדות ולשון הרע וצניעות, והמון המון דברים. הרי כולנו יודעים שבית ראשון בית שני נחרב, לא היה שם לא וקף ולא כלום, הכל היה בסדר. אבל כשאחרב בית ראשון, אמרו בית שני, אז אמרו לו, קמח תחון תחנת. הבית כבר היה חרב, זה לא היה, ואת לא משמעות, אם יש שנאת חינם, או אם מעמידים דברים על דין, או אם יש עבודה זרה גינורת שפוך הדמים, אין טעם. אז לכן גם המאמינים הכי גדולים, שמנה בית המקדש ועזרת השם מחר, תחשבו, מחר בית מקדש, נשאלת הנביאים, לזה ציפיתם? יגידו, סליחה, בית המקדש בדיוק במצב הזה נחרב, כי תראה מה קורה בעם ישראל. איפה הצניות, איפה הקשרות, איפה הטהרה. לכן הוא לא נבנה, אין החינם, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. הוא לא בנה את בית המקדש, כי הוא אומר, אנחנו לא נבנה בית שיחרב. תכינו את השלבים המקדימים של תורה ומצוות ועל מלכות שמיים ואחדות ואהבה ואחווה וכו', ואז נגיע להוד, שזה בית המקדש. הרב טוב אפילו טוען שההתעסקות יתר בכל מה שקשור לבית המקדש שקצת מסיח את הדת. כאילו אנחנו חושבים שאם רק יהיה בגדי כהונה ונכניס כמה בגדים להר הבית ותהיה את המנורה, זה דבר מאוד יפה וחשוב, זהו, זה פתרנו את הבעיות. אבל הבעיות הן לא שם. הבעיות הן לא אם יש גדיים בהר הבית, קורבן פסח או לא. הבעיות הן באשדוד, בתל אביב, בירושלים, בכל מקום. אז לכן, מכיוון שההוד זה בית המקדש, אז אנחנו לא רצים לשם בכוח, ולא עושים בגצים וכל מיני כאלה בשביל להיכנס לשם, לא נלחמים, זה גם מה שקורה בפועל. לא נלחמים בכוח הזרוע בתוך הר הבית, כמובן צריך שיש שם סדר, חס וחלילה, שלא יהיה דברים נוראים, זה טוב שהמשטרה נמצאת שם, עושה סדר, אבל לבוא בכוח, להיכנס להר הבית, ולבנות בכוח כמחות בית המקדש, שלא עוד לא מדבר, הוא לא מאותו עולם שהרב פה מדבר. עם ישראל בעצמו, עוד לא שם. איך מי שאמר, אם מחר ירד בית המקדש בנוי מהשמיים, כמו דעה אחת שרש"י אולי התכוון אליה, רק נחשוב כמה בגצים יהיו נגד חידוש העבודה, צער בעלי חיים, ואיך זה יראה בטלוויזיה, על העם הישב בציון, שפרה אדומה וקורבנות, וזורקים את הדם וקטורת וזה, חבר'ה, מה אתם, השתגעתם? מה קורה פה? גם אנחנו, לא יודע כמה מאיתנו מיישבים פה, כשאמר בליל הסדר לשנה הבאה בירושלים, מבין ששנה הבאה אנחנו חולים בירושלים עם גדי, יושב שם באיזה פינה חשוכה, ונעשה את הסדר ליד הקורבן, לא יודע איפה נשאל, לא יודע מה נוכל, לרובן יותר נוח שעד בליל הסדר בבית עם הסבא והסבתא, אז גם אנחנו צריכים לעבור משהו בלב בשביל להגיע למצב של בית המקדש. אז אחרי אנחנו צריכים לדעת שהדברים בשלבים, למנות מעלי מלך, להחיד זה ראש אל המלך, ואחרי זה, בתוך קדושה פנימית, מגיעים להר הבית בית המקדש. אז לכן, לפי עניות דעתם של, לפי עניות דעתי, לפי מה שקיבלתי מרבותם, והרבה הרבה רבנים, עם בית המקדש לחכות, לחשוף, לרצות, להתפלל, ללמוד, להכשיר את הלבבות, אבל לא במובן של מחר בוקר בית מקדש, הלוואי שיבנה בשני אירועים, אבל להיות רואים, ואז הדברים האלה בעזרת השם ילכו ויקרו. אז אני אומר, דווקא בזמן המלחמה, שאנחנו עכשיו עסוקים בנצח, צריך לזכור שלא בזה אנחנו מסיימים את בעזרת השם, אחר נכבוש את כל עזה, ויש שלום, וכל העמים יפחדו מאיתנו. אנחנו עוד לא, אנחנו רק בשלב הנצח. שלב העוד זה הקדושה הפנימית, האור הפנימי, שמתוכנו, מתוך לימוד תורה, מתוך קדושה, יהיה, ואז כל העמים ירוצו. אז הנצח זה חשוב, ירושלים, מלכות, השלב הבא זה עוד, שזה בית המקדש. אני בטוח שלחצתי פה.